חיים טוב יותר. תוכנית החיים הבריאים של 102 FM רדיו תל אביב. עם מיכל צפיר.
היי, מה שלומכם? וואו, אנחנו עוברים כל כך הרבה דברים מרגשים, משמחים, אבל בעיקר דברים שלא מאפשרים לנו להיות אדישים. אני מרגישה שאנחנו ברכבת הרים כזאת רגשית, מתח, 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 ואז איזושהי התפרקות. אז אני לא יודעת איך אני מוצאת אתכם היום, אבל אני מקווה שתפרגנו לעצמכם בסוף השבוע מנוחה. זמן התאוששות. זמן לא לעשות כלום, פשוט ככה, וזה לפעמים קשה. אני יודעת, המחשבות משתלטות, הפחדים, כל הדברים שלא הספקנו, הביקורתיות. אז המשימה היא באמת באמת לנוח, ואם הכניסה שלכם אל המנוחה, אני אשמח ללוות אתכם בשעה הזאת. היום יהיה איתנו יורם אילת, שהוא מהבעלים של לס מילס ישראל, ובעל תואר שני בפיזיולוגיה של מאמץ. ונדבר על מחקרים חדשים שבוחנים את הקשר בין מוזיקה לביצוע באימונים. אז האם יש קשר, האם זה משפר? אנחנו נגלה את כל הדברים בהקשר של זה. רפי פרחי, מנהל מעבדות רוקחות בסופר פארם, ישוחח איתנו על השפעת. יש איזושהי תחושה שהשפעת השנה חריפה יותר, תוקפת יותר. בתי החולים מדווחים שהמיון קורס, אנשים לוקח להם הרבה מאוד זמן עד שהם מגיעים אל האשפוז. מה קורה פה? האם החיסונים איבדו מהיעילות שלהם? נבדוק גם את זה. אופיר שחם היא חברת נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית קבוצתית, אלופת אירופה ב-2022, אלופת העולם ב-2023 ומדליסטית אולימפית פריז ב-2024. תדבר איתנו על ההרצאה החדשה של המחלום למדליה אולימפית. אז תמיד אנחנו לומדים הרבה מההרצאות האלה, מהמסע שאנשים עוברים, וגם אם אין לנו מדליה באופק, התובנות שהם למדו לגמרי יכולות לשרת אותנו בחיי היומיום שלנו. גיא אבנוצ'י היא סמנכלית שיווק ושירות של מלון בייביליס, ויש לי ניסיון, כן, אמנם הבנות שלי כבר גדולות, אבל זה באמת יחשוף אותנו איך אנחנו יכולים להיכנס קצת ביתר רכות לעולם ההורות. אז היא תשיב על כל השאלות שמעניינות בנוגע לזה, אבל אני אשיב על השאלות שלכם. אם יש לכם שאלות בנושא אורח חיים בריא, תשלחו פשוט מסרון ל-0552-102-102, 0552-102-102, ואני אשיב במהלך התוכנית על השאלות שלכם. איתי כאן העורך והמפיק צח שמעון, ועל הביצוע הטכני יונתן כהן. כבר ממשיכים.
חיים טוב יותר עם מיכל צפיר.
אז השבוע היה לי רגע מתוק, יום שבו באמת עשיתי הרבה פעילות גופנית, ככה יצא, אבל המזג אוויר היה כל כך טוב, ואמרתי, קדימה, אני שוזרת גם רכיבה על אופניים. ויצאתי לרכב על האופניים, והגעתי לאזור כזה של פארק הירקון, ומצאתי את עצמי פשוט על קר דשא. אני, השמש, הרוח, הריח הזה של של הדשא, רגע קטן, כן? ממש פסיק על ציר הזמן. אבל מה עושה אותו כל כך גדול? העצירה, ההתבוננות על הרגע הזה, ההכרה שוואלה, אני בחופש, הגעתי לכאן עם רכיבה על האופניים, אני עושה עבודה שאני אוהבת, משמעותית, וכמה שניות כאלה של להכיר את הדבר הפשוט הזה. אז מזמינה גם אתכם לזהות, לזמן לעצמכם רגעים כאלה. כן, אני העמסתי את עצמי על האופניים, רחבתי והגעתי. הדברים לא קורים לנו פתאום, אבל אנחנו כן צריכים פתאום לעצור רגע, להסתכל, והדברים האלה הם דלק. יש כל כך הרבה דברים וכל כך הרבה אירועים ששואבים מאיתנו אנרגיה, אז לעצור רגע ולהסתכל על החיים שלנו ולהכיר תודה על מה שיש, ובמיוחד אם אנחנו מדברים על חיבור לטבע, שאתם יודעים שאני פריקית של הטבע, על המסוגלות של הגוף שלנו, רגע מתאים, ואני מודדת אתכם לעשות את זה, לא רק בסוף השבוע, אבל סוף השבוע זה מקום טוב להתחיל בו. ועכשיו איתי יורם אלת, שהוא מבעלי לס מילס ישראל. היי יורם.
היי, שלום.
מה שלומך?
שלום ריכל, מצוין, תודה.
ורציתי לשמוע על המחקר שבעצם בודק את הקשר בין מוזיקה ליעילות וביצוע אימונים. אני באופן אישי מאוד אוהבת להזין למוזיקה, אבל גם לפודקאסט, וגם לפעמים כזה בשקט, אבל אני כן רואה את ההשפעה. אז מה אומרים? מה אומר המדע? מה אומרים המחקרים?
אוקיי, אז קודם כל מוזיקה זה דבר שהוא מחבר אותנו, הוא מרגיע אותנו, הוא ממריץ אותנו, הוא מחובר מאוד לנושא של תנועה, לנושא של קצב, והמחקרים כולם למעשה מחזקים מאוד את הקשר שבין פעילות גופנית ליכולת שלנו לעשות את המאמצים ברמה יותר גבוהה, ליכולת שלנו להתאמן מבלי להיות ממוקדים בסבל, ולכן לקחת אותנו לרמה יותר גבוהה של אימון כשאנחנו צריכים את זה. ומצד שני, אם אנחנו עושים אימונים שהם יותר בתחום של גוף הנפש, אז המוזיקה למעשה היא מתחברת עם התוכן של האימון. במחקרים שביצעו לס מילס, הגיעו למסקנה שהתוכן, הכוריאוגרפיה, יחד עם המוזיקה, יחד עם הטון וההדרכה של המדריך, כאשר הם משתלבים ביחד בשיעור, הם יוצרים את מה שנקרא פרפורמנס. הם יוצרים את אותם רגעי קסם שגורמים לאנשים ליהנות הרבה יותר מהאימון. הם לא יודעים כל כך להגדיר את זה, אבל התוכן והמוזיקה כשמחוברים ביחד, והמאמן יחד עם הטון דיבור שלו נכנס במקומות הנכונים ונותן את ההדרכה, זה למעשה יוצר את התחושה העילאית של הנאה.
אז אתה אומר שזה נכון לגבי מגוון רחב של פעילויות גופניות, לאו דווקא הריצה לצורך העניין, שבדרך כלל אנחנו מזוהים עם או ריקוד או חדר הכושר שיש ברקע. אתה אומר באופן גורף, כל פעילות.
אני אגיד גם לא רק פעילות. כשאני הולך לשיננית והיא שמה לי מוזיקה, אני מרגיש הרבה יותר בנוח. כשעושים ניתוח לבן אדם והוא שומע מוזיקה שמרגיעה אותו, הוא עובר את הניתוח בצורה הרבה יותר קלה. כלומר, יש במוזיקה משהו שמצד אחד יכול להסיח את דעתנו מהקושי, מהמאמץ, מהמקום המונוטוני הזה שחוזר על עצמו, נותן לנו מקום אחר. המוזיקה יכולה גם להביא אותנו לרגיעה, כן? כשאני נוסע במכונית שלי, אני מעדיף להשמיע מוזיקה ולאו דווקא תמיד לשמוע פודקאסטים ודברים מהסוג הזה, או חדשות כמובן בתקופה הזאת שמאוד מאוד עצבניות כאלה. אז המוזיקה היא למעשה נותנת לנו רקע שמתאים כמובן לסוג הפעילות שבו אנחנו בוחרים. ישנם סוגי פעילות שבהם המוזיקה היא בעיקר ממריצה, והמחקרים מראים שעם המוזיקה אנשים פשוט מסוגלים לעשות מאמץ יותר גדול ולהרגיש הרגשה נוחה.
תגיד, אבל יש לי שאלה. הרי תיארת את הסיטואציה שאתה נוהג ברכב ושומע מוזיקה, אבל אני יכולה לאהוב מוזיקה אחת, והבנות שלי, המוזיקה שאני אוהבת, ממש מעצבנת אותם, ויכולות להגיד, אמא, איך תורה להקשיב למוזיקה הזאת? והן רוצות משהו אחר, אז עד כמה החיבור לטעם האישי זה קונקרטי?
כמובן שהחיבור לטעם האישי הוא קונקרטי, אבל כשאנחנו נמצאים בתנועה ובמאמץ גופני, הדבר המשמעותי ביותר זה הביטים. כלומר, אני צריך להקשיב למוזיקה שיש בה את הקצב המתאים למה שאני עושה. אם אני נמצא בשיעור ספינינג ואני כרגע נמצא בעלייה, אז הביטים צריכים לתת את החיבור לקצב התנועה שלי. הקצב צריך להיות מתואם, ואז התחושה היא הרבה יותר מתאים, האינטגרציה הרבה יותר טובה ונכונה. כשאני עושה שיעור של גוף ונפש ופילאטיס, המוזיקה היא הרבה יותר רכה, היא הרבה יותר לא קצבית, היא מאפשרת לכל אחד לעבוד בקצב שלו. אין פה עניין של לעבוד בקצב מאוד מאוד מסוים בתנועות האלה, התנועות הרבה יותר עגולות וכן הלאה.
אתה יודע,
המוזיקה צריכה להתאים לתוכן.
כן, וגם אני, כשלפעמים אני שומעת מוזיקה שאני נלהבת, אז אני פתאום, אני יכולה לרוץ אפילו מרחקים יותר ארוכים. אני פתאום יכולה לשכוח את עצמי, ואם אני לא עושה את אותו מסלול שעשיתי בדרך כלל, שאני יודעת, אז אני אומרת, וואי, אוקיי, אני צריכה לחזור, כבר עברתי מרחק גבוה יותר, אז אני חושבת שאנחנו ככה גם באמת שוכחים את עצמנו, כי זה משפיע גם על התחושה של רמות המאמץ.
נכון, היא מסיחה את הדעת שלנו, ומאפשרת לה לגוף שלנו להיכנס לאותו קצב ולהתמיד בו לאורך זמן, כשאנחנו לא מרגישים שהזמן עובר.
אוקיי.
כי יש לנו חיבור בין התנועה לבין המוזיקה.
כן. אני חייבת לציין שאני עושה אימונים מגוונים, ובפילאטיס השיעור הוא בלי מוזיקה. ובתחושה שלי אני מגיעה לרמות דיוק בתנועה מאוד מאוד גבוהות. משהו באין השכה דעת הזאת, אני לא נשבת לאיזושהי מוזיקה, אני לא מקשיבה לטקסטים של השיר, מאפשר לי דיוק. עכשיו, אולי זה רק אני, אבל גם זה משהו שיכול לקרות?
אני יכול להגיד קודם כל שיש באמת שיעורים כאלה שיש חלק מהמדריכים שמעדיפים בהם לא להשמיע מוזיקה. יחד עם זאת, שיעור כמו פילאטיס, יוגה, טאי צ'י וכן הלאה, בשיטה של אסמילס, הוא שיעור תמיד עם מוזיקה. אבל המוזיקה היא מוזיקה ללא מילים,
עם ביטים, כמו שאמרת.
את האווירה, לא, עם ביטים מאוד רכים, לא עם קצב, לא ששומעים את הביטים, אלא שהיא נותנת, משרה את האווירה הנינוחה, הטובה, אבל עדיין היא נותנת את הסביבה.
הבנתי.
אנחנו שומעים משהו ולא רק את הקול של המדריך.
כן.
ואני יודע מניסיון שאנשים ברובם הגדול הם מעדיפים את העניין הזה שתלווה אותם יחד עם התוכן והכוריאוגרפיה, גם מוזיקה.
יורם, אני
גם
יודעת...
גם בשיעורים של גוף ונפש.
כן, אני יודעת שזה לא קשר ישיר אל הנושא שאנחנו מדברים עליו, מוזיקה, אבל מחקרים גם בין היתר מראים שהדור הצעיר שומע בווליום הרבה יותר גבוה ממה שאנחנו שמענו. זאת אומרת, אני אומרת אנחנו, אני מניחה שאנחנו אולי פחות או יותר באותו שנתון, אבל מה באמת עם נושא הווליום והאוזניות, עד כמה זה בעייתי או לא?
זה בהחלט בעייתי. בדרך כלל הדור הצעיר לא כל כך ממוקד בנושא של הבריאות ואיכות החיים של השמיעה שלו לאורך
כן.
זמן. אז הם נהנים מהמוזיקה, נהנים מהביטים, אבל מוזיקה שהיא מעל 90 BPM, שהיא 100 ו-110 BPM, לאורך
בעיה.
זמן של 20-30 דקות, היא בסופו של דבר גורמת לנזק שחלקו מיד אחרי האירוע קצת לא שומעים כל כך טוב, ולאורך זמן בעיקר היא יכולה לפגוע בשמיעה שלנו, ולכן אנחנו עדים
כן.
לכך שאנשים יותר ויותר מבוגרים הם בדרך כלל מאזינים למוזיקה בעוצמה
כן.
הרבה יותר נמוכה.
יש העדפה לאוזניות? אתה יודע, יש את האוזניות שנכנסות פנימה, וגם, לא יודעת, זה גם מזיע ומתלכלך, ויש כאלה שהן בעצם רק חיצוניות על האוזן, הרי השמיעה היא בכלל מתרחשת דרך החלק האחורי.
נכון.
אז יש עדיפות לסוגי האוזניות?
אני לא יכול להגיד את זה מבחינה מחקרית, אני יכול להגיד את זה מבחינת הנוחות ומבחינת...
common sense.
common sense, שכמובן עדיף שהאוזניות לא ייכנסו לתוך האוזניים ויהיו מבחוץ. זה מעדיף בעיקר כשעושים גם פעילות גופנית ורצים וכן הלאה, זה בהחלט עדיף.
יפה, אז איך אתה מסכם לנו את הפינה?
אני מסכם שמוזיקה זה דבר נופלא, וכאשר מוזיקה ותנועה נפגשים ביחד, החוויה הרבה יותר גדולה. אנחנו יכולים לעשות יותר, ליהנות יותר ולהיות בריאים יותר.
אז אם אתם מאזינים לנו, וככה אתם מתלבטים, ולא מצאתם עדיין את הפעילות שעושה לכם את זה, אנחנו מציעים לכם לבוא בדלת האחורית, מוזיקה. תאזינו למוזיקה שאתם אוהבים, ותצאו להליכה. זאת אומרת, תיקחו את הנתון הזה, ותגייסו את האהבה שלכם למוזיקה, כדי לגרום לכם לנוע. זה עובד, זה לגמרי לגמרי עובד, ואתם כמובן תמיד מוזמנים לשתף אותנו. אז תודה יורם אילת.
תודה רבה מיכל, תודה
סופה
רבה.
סופה שניים, ביי ביי.
סופה שניים, ביי.
אני רוצה להתייחס לחלק מהשאלות שהגיעו, נראה למה אני אספיק. היי מיכל, אני אשמח לדעת איך את ממליצה לבנות ארוחת ערב בריאה ומזינה מבלי להשתגע. את השאלה הזאת שואלת ענבר, והיא בת 40. ענבר, ארוחת ערב, בואי נתחיל מזה שיש שני פרמטרים שהם חשובים לגבי ארוחת ערב. אחת, הסמיכות שלה לשינה. גג, 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 3 שעות לפני השינה, עדיף אפילו 4, מהסיבה הפשוטה שאנחנו רוצים באמת ללכת לישון, שגם מערכת העיכול שלנו תנוח ולא תהיה עסוקה בעיכול. ודבר נוסף זה איזה ארוחות אכלנו עד אז. זאת אומרת, אם אכלנו משהו כליל עד שהגענו אל הערב, אז כדאי שארוחת הערב כן יהיה בחלבוני, ויכול להיות שהיא תהיה הארוחה החמה ביום. אז אני לא יודעת איך זה אצלך. אבל לצורך העניין, ארוחה המסורתית, איזושהי חביתה, וזה יכול להיות ביצה מקושקשת, ביצה קשה, חביתה רגילה עם פרוסה וסלט, זה נהדר. יוגורט, עכשיו בחורף, ארוחת ערב של מרק ירקות עם איזושהי חתיכת אוף קטנה, שוב, זה בהנחה שעדיין לא הגענו למכסת החלבון שלנו באותו יום, ולפעמים אפשר גם להסתפק רק באיזשהו טוסט, פשוט טוסט עם גבינה טובה וסלט ירקות בצד. ארוחת הערב כדאי מאוד שתהיה קלה. ואני יודעת שכשהם נמצאים במסעדות זה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר, פה אלכוהול וכאן זה מתארך, ואז זה גם מנה עיקרית וזה גם כינוח. למערכת העיכול שלנו, לגוף שלנו, לאיכות השינה שלנו זה לא להיט. אז אני מציעה באמצע השבוע לשחרר מארוחת הערב את האלכוהול, את המחשבה של מה, אבל קצת כוס יין, זה עוזר לי ככה לשכוח, זה מין איזשהו מיסוך, עדיף שלא. וזהו, בחורף אפשר שתהיה חמה קלה, זה מספיק בהחלט. איך זה לא להשתגע? כדאי שהדברים יהיו מוכנים, שיש ירקות במקרר, שיש ביצים במקרר, שההכנה תהיה קלה, ולא עכשיו ללכת, לעשות קניות, אבל זה מה שאני מאמינה בו, וזה מה שעובד. שאלה נוספת היא של גל. גל בן 23, היי מיכל ושבת שלום, אשמח לדעת איזה חלבונים את ממליצה לצרוך אחרי אימון, באיזה מינונים כדי ליהנות מההשפעות החיוביות שלהן על הגוף ועל השריר. אז גל, אני מאוד מאוד נמנעת מלתת איזה שהן תשובות גורפות, כי מאוד חשוב שהדברים יהיו מותאמים אישית. שוב, אם זה מתי עושים את האימון, מה רמת העצימות, מה המטרות, יש אנשים שיש להם מטרות שונות, עיקר המטרה שלהם זה כמה שפחות לצמצם את רקמת השומן, יש כאלה שבאופן אינטנסיבי כל מה שהם רוצים זה לבנות מסת שריר, ממש להרחיב את עצמם, אז ההצעה שלי להתייעץ עם איש מקצוע. איש מקצוע, לקחת אפילו אימון אחד, שניים, מישהו שזה המקצוע שלו, שהוא גם מבין בספורט וגם מבין בתזונה, ויש כאלה לא מעט, ולקבל את התשובה הנכונה לך. זאת אומרת, אותו בן אדם ישאל אותך, יתשאל, כי אין טעם שאני אגיד לך את הדברים, ואם אתה לא אוכל את הדברים האלה, וזה לא רלוונטי מבחינתך, אז לא, אלתי. ואני אשמח שהתשובה כמובן תהיה מועילה. שאלה נוספת היא של בני. היי מיכל, שבת שלום, שואל מה הדבר הכי חשוב בעיניי בדיאטה של 16-8, זאת אומרת דיאטה שהיא צום לסירוגין, בה אוכלים 8 שעות ו-16 שעות אנחנו בצום. מה שחשוב בעיניי זה להבין שבשמונה שעות שאוכלים, זה לא אוכלים 8 שעות. זה בטווח הזה יכולות להיות ארוחה 2, לא להאביס את עצמנו יתר על המידה, ועיקר התועלת היא דל בפחממות. זאת אומרת, כשאנחנו צורכים ירקות יותר, קטניות במידה, חלבונים, שומן איכותי, לא שומן טרנס כמובן, לא מזון מעובד, הניהול של הצום לסירוגין נעשה הרבה יותר קל. ברגע שמעורבת פחממה ורמות האינסולין עולות, יותר קשה לנהל את זה. אז הדברים החשובים הם שבזמן שבו אנחנו אוכלים, נתחום את זה לארוחות מסודרות, ולא לארוחה אחת שמורכבת ממלא מלא ארוחות קטנות לאורך 8 שעות. ואם אתם תהיו עניים בפחממה באותן ארוחות, יהיה לכם הרבה יותר קל לנהל את הצום בהמשך. ועכשיו איתנו רפי פרחי. רפי פרחי הוא מנהל מעבדות רוקחות סופר פארם. בזמנו את היום לדבר איתנו על השפעת. יש תחושה של עונת שפעת חריגה במיוחד, ואנחנו נשמח לדעת איך להתמודד איתה, איך לשמור על הבריאות שלנו, ובדיוק בשביל זה רפי כאן. היי רפי.
היי, מה
היי מיכל, מה שלומך?
טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, בלי שפעת, אז הכל טוב.
אז טפו טפו, תגיד, באמת...
את חטפת שפעת?
לא, לא, לא. ומה הסיפור השנה? באמת יש יותר, יותר חריפה? כי אני יודעת על אנשים שחולים בשפעת, גם כאלה שהתחסנו.
גם כאלה שהתחסנו, הם מתי מעט, הם בשוליים. השפעת השנה היא יותר חריפה בדיוק מהסיבה שלא מספיק התחסנו. בניגוד לשנים קודמות, יש ממש ירידה דרסטית במספר המתחסנים, מיכל.
באמת?
זאת הבעיה העיקרית, כן. ובגלל זה השפעת השנה היא כביכול במרכאות יותר חריפה. זה לא, היא לא יותר חריפה.
אוקיי.
פשוט הרבה פחות אנשים התחסנו. בוא אני אזכיר לך רק שבשנת 2021 הצלחנו להיפטר ברוב המקרים מהווירוס הזה שנקרא קורונה, בזכות זה שהתחסנו. והשנה, בניגוד לשנים קודמות, יש ירידה דרסטית בהתחסנות. עכשיו אנחנו כבר בסוף ינואר, סוף ינואר, תחילת פברואר, אז כבר לא יעזור החיסון.
אני מנהלת את השיחה הזאת ברגשות מעורבים.
מדוע?
כי אני באופן אישי לא התחסנתי. אני באופן אישי גם יש לי השגות לגבי חלק מהדברים של הקורונה, למרות שהתחסנתי וחליתי שלוש פעמים. ואני לא יודעת, אני אומרת...
אבל את באופן אישי, מיכל, את באופן אישי.
לא, אבל אני אגיד לך מה, אני חושבת שלא מספיק למשל מדברים על הקשר בין אורחות חיים. הרי אנחנו יודעים שחלק ממה שמחליש מאוד, מאוד, מאוד מערכת חיסונית, זה שינה לקויה, סטרס גבוה, תזונה.
נכון מאוד, נכון מאוד.
המון המון דברים שהם כן בידיים שלנו עוד לפני החיסונים.
נכון מאוד. איך נסדר את זה בדיוק? נכון, אנחנו צריכים להטיף. קודם כל, לישון בלילה ולישון טוב, וששינה תהיה שינה 7-8 שעות.
כן.
ושתזונה, התזונה שלנו תהיה בריאה. קודם דיברו על פחמימות ועל אינסולין.
כן.
שנעשה פעילות גופנית, ושנוריד סטרס.
כן, אם אפשר גם בלי אלכוהול, בלי אישון, זה גם יעזור.
יופי, גם בלי אלכוהול ובלי אישון. אז כמו מיכל ורפי, מי שעושה את זה, השפעת תעבור על ידו. ומי שלא מצליח, ייאלץ להיעזר בחיסון. אבל שתהיה הענות מצד האוכלוסייה לחיסון. אנחנו, כל צוות הרוקחים וגם הרופאים...
אז איך אתה מסביר את הכמות הנמוכה? אתה מרגיש שיש איזה משבר אמון בין הציבור למערכת בריאות? אז למה לא התחסנו?
בגלל ירידה במודעות. לא היה מספיק מקום בתאי זיכרון וסבלנות וסובלנות להתפנות לחיסונים. יש לנו הרבה מאוד מאורעות.
ידע אישי? בוודאות, זה הסיבה?
לא ידע אישי. תשומת לב, אנחנו שמים לב הרבה מאוד לחדשות, מה שקרה בשנת 24,
כן.
שנה מאוד מאוד מאתגרת, אמרנו עזבו חיסונים השנה, יאללה בוא נעבור את זה,
כן.
וכתוצאה מזה השפעת היא טיפה יותר חריפה,
הבנתי.
אבל אם את שואלת אותי,
כן.
אני חוץ מאשר שינה, תזונה, פעילות גופנית, להוריד סטרס, להוריד סטרס.
כן, לנהל את הסטרס באופן מועיל.
לנהל את הסטרס, אוקיי.
כן.
אני הייתי גם הולך למדפים של תוספי המזון, התזונה, סליחה.
כן.
לוקח ויטמינים ומינרלים שמחזקים את המערכת החיסונית.
איזה חוץ מויטמין C ו-D? אני לוקחת באופן קבוע ויטמין C וויטמין D.
ותוספי אבץ.
אבץ, וגם אבץ אני לוקחת, יוני, אלופה.
את לוקחת, הנה.
כן, אני לוקחת אבץ.
אז ויטמין C, D ואבץ זה משולש שאוכח את עצמו בתור, תורם לפעילות המערכת החיסונית.
מעולה.
מחפש אותה בברכאות. אפשר גם להוסיף צמחי מרפא כמו...
תגיד, אבץ, יש אבץ, נכון, יש אבץ. יש אבץ
פיקולינט.
נכון.
הסיגה שלו היא פשוט יותר טובה מהאבץ האנורגני.
הבנתי.
אז, אבל אנחנו, אתה בקהל ביום-יום, אנחנו לא צריכים לזכור ככה או אחרת, אפשר להתייעץ עם הרוקחים,
והם יכוונו.
אבל צריך לקחת 20 מיליגרם אבץ בנוסף לויטמין D, 400 יחידות.
20 מיליגרם זה מה? זה כדור אחד?
לא, יש דרך אגב כדור אחד שעושה אותך ממש ראש קטן, ואתה בא לוקח את כל השלושה ביחד.
וואלה.
ויטמין C מה שצריך, ויטמין D מה שצריך, ואבט.
יש משמעות למתי אנחנו לוקחים את זה? בבוקר, על כברקה, לא, ערב?
לא, אין לזה. במקרה הזה אפשר לקחת את זה בערב, עם הביס הראשון של הארוחה. אפשר לקחת את זה כל בוקר עם הכוס מים הראשונה. דעת, כן. איך, מאוד בריא, מאוד בריא.
מה?
כל בוקר שאת מתעוררת, כן. אחרי שעשית מה שצריך לעשות בשירותים, בתחצחת שיניים, לכי לברז, את, אני, כולנו, וכוס מים אחת של 250
ליטר. אבל אני עושה את זה לפני, סליחה על הישירות ועל הפתיחות.
תעשי לפני, אין בעיה.
ברור. מה, אני רוצה להניע את המעיים,
את מערכת... את הכליות,
כן.
את המעיים.
כן.
לא, סליחה שאני מתקן לך את המערכת, אבל נכון. אני אקחת מניעה משהו. אבל כשאנחנו שותים כוס מים אחת בבוקר, אנחנו מניעים את הכליות. אין דבר יותר חשוב מזה.
יפה.
ועם הכוס מים הזאת, אם את רוצה לקחת את המשולש, טוב. אם את רוצה לקחת את זה בערב, טוב. העיקר תקחי את זה פעם אחת ביום.
יפה.
במיוחד עכשיו.
יפה.
חודשים, דצמבר, ינואר, פברואר.
אז...
ובוא נוריד את הלחץ. את יודעת, בתקשורת.
נכון.
אנשים, שפעת, בא. רק שנייה אחת. נכון, יש שפעת. אנחנו מבינים במערכות הבריאות מדוע זה קרה. נקווה מאוד שזה לא יקרה שנה הבאה. ואם יש כל הסימנים של קרירות, לא עדיין של שפעת, בוא נטפל בזה. אני ניקח פרצטמול כזה או אחר, אולי אדוויל, נורופן, אולי קוסטי.
אולי ננוח. ננוח, הכי מצחיק אותי אנשים, כן, שאנשים אומרים, לקחתי את זה, ומאיפה אתה מדבר? אה, מהעבודה. אחד, הולכים לעבודה, מדביקים גם אנשים אחרים.
רע מאוד.
ושתיים, אם אין לנו זמן לנוח, אז במקום שכל הגוף יהיה מגויס להחלמה, הוא עדיין מחלק את המשאבים שלו לעבודה, וזה, למה? עדיף יומיים... כן. ואנחנו, כן, אנחנו רוצים לשמור, זה מחלה וזה, לא, לנוח. בכלל אני חושבת, אם אמרתי בתחילת התוכנית על החשיבות של לאפשר לעצמנו זמן התאוששות, אנחנו כל הזמן בעשייה, זה כל כך לא נורמלי, הרי תחשבו על ספורטאי, ספורטאי שמתאמן ובסוף משחק, אם לא יהיה לו את הזמן להתאושש וכל הזמן מאימון למשחק, מאימון למשחק, ברור שהוא יקרוס. אז גם אנחנו, בדיוק באותו אופן.
המקצוע השני שלו הוא ספורט. ואני עוסק בספורט מאוד עצים לפעמים, אני תמיד כבר התבגרתי טיפה, ואני יודע שמה שחשוב זה לא איך עשיתי את האימון היום, אלא איך אני אהיה מוכן לאימון מחר,
נכון,
בבוקר.
נכון.
וזה בדיוק מה שאת אומרת, ודרך אגב, אמרת עוד דבר ככה בין השורות, אם אתה מרגישים שאתם חולים, ואתם מתעצים ומשתעלים, תשארו בבית, תעשו
נכון,
דבר.
נכון, נכון.
אל תבואו תדביקו עכשיו את כל האולם.
לא תקבלו מדליה על זה שהגעתם חולים, אני...
בדיוק
זה... לא, לא, לא.
אתם עושים יותר נזק מאשר
נכון.
תשארו יום יומיים בבית, תשלמו לכם על זה.
כן.
וגם אם לא, גם אם לא יש לכם חובה חברתית כלפי האחרים.
כן.
זה אחד. שתיים, תעבררו. תפתחו
כן.
את החלונות, תפתחו את תעבררו את הבית. תנו לאוויר צריך להיכנס. זה מאוד מאוד יעזור. כל זה יעזור בשביל למנוע, ואם יש שפעת, שפעת.
כן.
התקררות בשביל לטפל. דרך אגב,
מה?
המילה שפעת היא לא כל כך נכונה.
מה?
בסדר? כי שפעת היא מחלה יותר מתקדמת, היא ויראלית. ברור, אבל יש לה כאבי שרירים, כאבי עצמות, הרגשה
כן.
כללית רעה, חום גבוה.
חום.
אתה מרגיש סמרטוט, 10, 12, 14 יום. היה לך יומיים התקררות, ואת מרגישה טיפה לא טוב, עדיין אין לך שפעת. בטוחרת, בסדר.
אוקיי.
בוא נתקדם.
אבל תגיד, יש את הערכות הביתיות האלה שקונים בבתי המרקחת, שהן בודקות אם יש לך קורונה או שפעת, ומאיזשהו
מעולה.
סוג, היית ממליץ
נכון.
לאנשים לעשות את הבדיקות
מאוד,
האלה?
מאוד, מאוד. קודם כל, כי אנחנו לא יודעים באמת אם יש לנו קורונה, יש לנו ערכה שהיא ערכה כפולה.
נכון, על זה אני מדברת.
בטר, את מקבלת גם בדיקת קורונה,
נכון.
וגם בדיקת שפעת.
כן.
מאוד 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 חשוב. מדוע? יש הרבה מאוד אנשים שמרגישים מקוררים ורצים לרופא ולוקחים אנטיביוטיקה. אין יותר צעד שגוי מזה.
נכון.
כי וירוס לא נהרוג עם אנטיביוטיקה,
כן.
אלא רק נגרום לעמידות לאנטיביוטיקה. זה דבר ראשון. דבר
נכון.
שני, חשוב שנדע אם יש לנו קורונה, כן או לא, או שפעת, כן או לא, כי אם יש לנו, אנחנו מדבקים.
כן.
אז אנחנו יכולים להדביק את האיש, את הבת זוג, את הבן זוג, את כל בני המשפחה, ואחרי זה את כל החבר'ה במשרד.
כן.
ובקבוצה. אז לכן,
כן, לקחת אחריות. שירת.
בדיוק, ואם אין לנו לא את זה ולא את זה, אז אנחנו כולה מקוררים. ויטמין C, תה ירוק, הרבה מאוד נוזלים, ולהוריד סטרס.
אז אם אני מסכמת את מה שאתה אומר, אז... כי היו כל מיני סברות, שאולי השפעת עלתה, זה איזושהי תגובה
לא,
על הקורונה,
לא, לא.
הרי כל דבר
לא.
היום שקורה, אנשים אומרים, זה בגלל החיסונים, ואתה אומר, לא. הרבה פחות אנשים התחסנו, לא הייתה פניות לדבר הזה בשנה המורכבת הזאת.
נכון, מיכל, כמעט 2.4 מיליון אנשים התחסנו בשנת 2023.
אוקיי.
לפני כל הזה. ובשנת 2024, חורף 2024, 400 אלף, זה פי שש פחות. הבנת?
כן.
אז יכול להיות שאולי זה שבע משחק, בסדר, יכול להיות. וגם על הסטרס, וגם תמשיכי לסכם, זה נכון מה שכל מילה.
נכון. אז יש גם דברים שאנחנו יכולים לעשות מלבד החיסונים, לנהל אורח חיים כזה שמחזק את המערכת החיסונית, אם זה שינה, אם זה תזונה, אם זה ניהול רמות הסטרס, פעילות גופנית. אם יש איזושהי תחושה, עדיף להישאר בבית, לקחת את הערכה, לדעת בדיוק מה יש לנו, ולנהוג באופן אחראי. תודה רפי, תודה רבה, ושרק נהיה בריאים.
רק נהיה בריאים.
אמן.
וששבת שלום לכל, לך ולכל צוות המאזינים והמאזינות שלך.
תודה. בריאות.
בריאות, אמן.
סופה שניים.
זירת המרצים.
אופיר שחמי, חברת נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית, קבוצתית, אלופת אירופה 2022, אלופת עולם 2023 ומדליסטית אולימפית, פריז 2024. היי אופיר, מה שלומך?
שלום, שלומי טוב.
אז ברכות על ההרצאה מחלום למדליה אולימפית.
כן.
וזאת ההרצאה, וככה, ספרי לנו מתי התחיל החלום. אני מניחה שהחלום זה מדליה אולימפית. אז מתי זה התחיל?
אז האמת, החלום קודם כל התחיל בגיל 12, קצת לפני הבוק בת מצווה.
אוקיי.
ממש אהבתי את הענף, ופשוט רציתי להיות הכי טובה בו, והכי טוב זה להגיע למשחקים האולימפיים.
כן.
אז באמת הצבתי לעצמי את המטרה הזאת כבר אז. לא האמנתי, כאילו לא חלמתי על מדליה אולימפית, ההשתתפות באולימפיאדה, המשחקים האולימפיים הרגישה לי רחוקה, השחייה במדליה אפילו יותר מזה. אבל באמת עם האימונים שלנו וההכנות, אז גם יכולנו קצת להרגיש ולחלום על מדליה אולימפית.
כן, תראי, שנה קודם את הייתן אלופות עולם.
כן.
אז זה לא כזה חלום שהוא בלתי ניתן למימוש או מאוד מאוד רחוק, זה משהו שהוא, יש לו איזושהי אחיזה במציאות.
נכון, באמת.
ובכלל, אחרי לינוי אשרם, זה פתאום נראה משהו שהוא גם אנחנו יכולים.
כן, ממש. עם הצוות, אז באמת בנבחרת התחלנו להאמין שזה אפשרי. אבל אני בתור מתעמלת צעירה, עוד כשחלמתי על להגיע למשחקים האולימפיים, לא הייתי בטופ הארצי, אפילו לא בעשירייה הראשונה.
כן.
אז החלום היה מאוד רחוק. באמת צפתי הכי גבוה שאני רק יכולה, ומאז שצפתי את המטרה, אז באמת עשיתי כל דבר באמת בשביל להגיע לשם.
אז מה זה באמת כל דבר? כי אני יודעת שבהרצאה את משתפת במסע האישי שלך, בדרך הזאת עם העולם ההתעמלות, בזיכרון יעקב, כמו שאמרת, גילאי בת מצווה, ועד לאותו מעמד באולימפיאדת פריז.
כן, אז כל דבר זה לוותר עכשיו על פגישות עם חברות אחרי בית ספר או טיולים שנתיים. האימונים בענף שלנו הם ארוכים, הם למשך כל היום וכל יום. אז זה באמת לתת את כל כולך למה שאני בתור ילדה וגם בתור מתבגרת הכי אהבתי בעולם. הספורט היה בראש סדר העדיפויות שלי, ונתתי לזה את כל כולי, באמת בשביל להגיע הכי גבוה שאני רק יכולה. אז בהרצאה אני גם מדברת על, על הדרך, וכמו שאמרתי קודם, על העובדה שלא הייתי הכי טובה בארץ,
כן.
ולא נתתי לזה לעצור אותי. אני מצאתי דרכים אחרות.
מה זה אומר? איך? אני מנסה להבין את המיינדסט שלך. זאת אומרת, כן. את יודעת שאת לא הכי טובה, לצורך העניין חברות שלך מגיעות להישגים יותר טובים, ואת קמה בבוקר ואת מגיעה לאימונים, ומה את אומרת לעצמך?
אני בתור מתעמלת, יש לי הרבה כישרון. הגמישות, יש לי גמישות מלידה בגב, שזה דברים שמאוד עוזרים למתעמלת. ובסופו של דבר, בהתעמלות אמנותית, התרגיל, גם אם את עושה אותו הכי טוב, בסופו של דבר, התרגיל יש ציון.
כן.
אם התרגיל בנוי בצורה אחת, לא משנה שהצלחת הכל ולא נפל, זה תלוי ממש באיך התרגיל בנוי לבנות אחרות. אז בתחרויות קטנות תמיד הייתי זוכה במדליות, וכן היה לי הישגים. ואז כשמגיעים לאליפות ישראל, אז זה לא מספיק. אז את כל הכישרון והנחישות ובעיקר את הרצון היה לי. ואז כשהיה לי את האפשרות להוכיח את עצמי בנבחרת ישראל, כשהיה כבר מיונים לנבחרת הקבוצתית,
כן.
גם המאמנות ראו את, את המעבר.
אוקיי.
לא את עכשיו את הציון פר התרגיל, באמת את הכישרון ואת הנחישות שיש מאחורה.
אז, ואיך התמודדת בכל זאת עם משברים? משברים שהגיעו, חוסר הצלחה, רציפה, זה דברים שקורים בספורט. כי אני חושבת שזה מה שמעיד, אם הקריירה היא רק זינוק אחד מתמשך, למעלה, מהישג, לעוד הישג, לעוד הישג, לעוד הישג, קשה לשמור על זה, אני לא אומרת להגיע, וכבר לא להיות בגדר הבטחה, אלא כמישהי שהוכיחה ולשמור על המקום הזה, זה גם מאוד קשה. אבל ש... חווים כמו מה שאת מתארת, שאת יודעת שפה זה פחות חוזקה, ובהשוואה לאחרות לפעמים זה פחות בלט. איך את מתמודדת? כי תראי, בהרצאה שלך, ההרצאה שלך היא לא רק בווינגט. את מרצה לאנשים שיכול להיות שאין להם אפילו שום קשר ספורטיבי, אבל הם משחקים את משחק החיים. הם מתמודדים עם תחרות, גם אם לא קוראים לזה תחרות במקום העבודה. מה הם יכולים לקחת מהניסיון שלך?
אז באמת, ההרצאה שלי, כמו שאמרת, לא רק לספורטאים, ובטח ובטח שלא רק למתעמלות.
כן.
בסופו של דבר, אני מדברת על כל מיני קשיים שעברתי, וזה הדרך שלי, גם בעזרת הסביבה שהייתה לי, גם אם זה מאמנות, החברות מההתעמלות או המשפחה, שבסופו של דבר עוזרים לי להבין מה אני באמת שווה, ואת המטרה שהצבתי לעצמי מול העיניים. זה שהצבתי לעצמי מטרה באמת עזרה לי לדעת שאני נלחמת במרכאות על משהו. וכאילו,
זאת אומרת, זה היה כמו איזה נר לרגלייך או מגדלור לפנייך, שאת אומרת, והיא מה, אני עושה הכל כדי להגיע. עכשיו זה המאני טיים, זאת ההזדמנות שלי ואני ממצא אותה עד תום.
כן, ושמתי אותה בראש סדר העדיפויות. ובסופו של דבר זה באמת להחליט מה יותר חשוב לך כרגע.
כן.
אם זה, אם היה חשוב לי לקבל עכשיו 5 יחידות במתמטיקה 100, הייתי עושה כל מה שאני יכולה, ולומדת הכי קשה כדי להיות ב5 יחידות ולקבל 100. אני מראש, אם לוקחים באמת את המתמטיקה, ידעתי שאם החשוב לי התעמלות, אז אני לא יכולה להיות ב5 יחידות ויורדים ל4.
כן.
וזה באמת מרגשה ותחושה של מה נכון לך כרגע ומה אתה... שם את הדגש ואת כל כולך לקראתו.
השבוע שמעתי איזשהו פודקאסט של מישהי שאני מאוד אוהבת, קוראים לה מייל רובינס, והיא ציטטה כל מיני אנשים, והיא דיברה על, מכל אחד היא לקחה איזושהי שאלה. ואז יש איזה שחקן קולנוע שהיה בעברו, שחקן פוטבול, וכשהקריירה שלו מאוד מאוד דעכה, אז הוא סיפר שהוא עבד בתור מנקה. ובאיזשהו שלב, כדי לא ליפול לדיכאון, הוא אמר לעצמו, איך היית מנקה? אם על הניקיון הזה, היו משלמים לך $1,000,000. ככה אתה צריך לנקות. זה גם הגביר לו את ההנאה מהניקיון, והעביר את הזמן, והשכח לו את ההצרות, אבל זה בנה לו מיינדסט, שלא משנה מה הוא עושה, הוא עושה את זה בפיק פרפורמנס, כאילו מחכה לו העברה בנקאית של $1,000,000. ואחד הדברים הנוספים שהיא צטטה גם היא, שהוא אמר, אני, כשכל פעם הייתי בהתלבטות לגבי מה לעשות, אז הייתי מדמיין שאני בגיל 80, ואני חושב, על מה הייתי מתחרט? אז לצורך העניין אני אומרת, בגיל 80, על מה היית מתחרטת? שלא ניצלת את ההזדמנות להגיע לאולימפיאדה, או לא עשית 5 יחידות במתמטיקה? ונראה לי שזאת התשובה. היית מצטערת כנראה אם לא היית עושה את זה, את ההזדמנות, כי את יודעת מה, אפילו 5 יחידות מתמטיקה, גם אני יכולה להחליט שעכשיו אני עושה, ואני כך מוגבר, ואני אעשה. אבל הרגע הזה של אולימפיאדה הוא באמת מאוד ספציפי על ציר הזמן, ונדיר שתהיה הזדמנות שנייה.
נכון. גם באמצע הקמפיין של 3 שנים שהתאמנו, היה לי באמת רגע משבר, שחשבתי אולי אני עושה את זה סתם, וקשה לי, וזה... את יודעת, אני לא באמת אגיע להיות עם הקבוצה ולהתחרות. ובאמת שמרתי לעצמי את אותם דברים במילים אחרות של לוותר אני יכולה עכשיו ואז ללכת לבית ספר ולהיות עם חברות, אבל לחזור ולהתחרות בהתאמות אמנותית, שאני כל כך אוהבת את זה, כן. את זה אני לא אוכל לעשות אחר כך.
כן.
ועל זה אני באמת אתחרט.
ועשית את זה לבד, או שהיה מישהו שליווה אותך, סוג של מאמן או מאמנת מנטלית, או ההורים שלך? כי את, בסך הכל אנחנו מדברים על, על, על מישהי מאוד מאוד צעירה, אומנה בסביבה תחרותית מגיל צעיר, אבל עדיין זה קשה.
כן, בגלל שאני באמת בענף הקבוצתי, אז זה היה לנו קודם כל אחת את השנייה. שחמש בנות ביחד, שוברות את אותו דבר.
כן.
וחוץ מהמשפחה המדהימה שלי, שאף פעם לא דחפרתי לזה, ותמיד תמכה מהצד, אז היה לנו גם מאמנת מנטלית, את נטע ריבקין.
כן.
שהייתה בשלוש אולימפיאדות, ובאמת חוותה את אותו דבר, ועזרה לי באמת ממקור ראשוני, של עברה את אותו דבר, ויודעת, בדיוק את מה להגיד ואיך לעזור.
יפה.
אז באמת הייתה תמיכה שלמה ועוטפת, ועם כל קושי שהיה, היה לי את, למי לפנות.
את יודעת, אני שומעת אותך, ויש משהו מאוד מאוד רך בטון שלך. אני חושבת למשל על גברים, ספורטאים, הרבה פעמים, זה חיתוך דיבור, ויש משהו מאוד מאוד נוקשה. ואני אומרת מהקול העדין, אני לא מניחה הנחות, אני אומרת, איפה החספוס הזה, האם זה הפך אותך לקשה יותר עם עצמך בחיים, באופן כללי או לא?
האמת שהספורט ובעיקר השנים בנבחרת הכניסו לי הרבה יותר משמעת. זה סדר יום שאת חייבת ללכת לפי איך שהמאמן אומרת, ואם את מאחרת לאימון בשתי דקות, לא נגמר טוב. אז
מה זה אומר לא נגמר טוב? זה מסקרן אותי.
צעקות, או את יודעת, בשביל להבהיר לך בסופו של דבר את המשמעת, שבסופו של דבר גם זה מה שהביא לתוצאות.
אז מה את עושה כדי לא לאחר ולא בדקה? מה זה אומר? טווח ביטחון, ללכת?
אני בתור ילדה לבית ספר תמיד איחרתי, לא תמיד, אבל את יודעת, זה לקום על הקסקס ולצוק לאבא מלמעלה שיחכה לי עם האוטו.
אוקיי.
ובאמת עם האימונים, אז הבנתי שיש דברים ששווה לקום משלם בבוקר. אני קמה עכשיו, שמה 8 שעונים רצוף, ואני מוודא שאני קמה בבוקר לאימון בזמן. שיש לי זמן גם לעשות גולגול וגם לאכול מהאימון כמו שצריך.
יפה.
ובאמת בזכות האימונים שהתחילו גם מוקדם וגם מסתיימים לפעמים מאוחר, התחלתי גם לקום על השעון השני. מבחינתי זה שיפור משמעותי.
לא, זה מדהים מה שאת אומרת, כי הרבה פעמים אנשים שהם מאחרים, אז הם מגדירים את עצמם, אני מאחרת כרונית וזה. אבל הנה את ההוכחה שהחלטה והבנה מה המחיר שאת תשלמי על האיחור או זה, גרמה לך להתנהגות אחרת. זאת אומרת, אין מישהו שההתנהגות שלו זה מישהו. זה התנהגות. והתנהגות אפשר לגמרי לגמרי לשנות. אופיר, אני מאחלת לך המון בהצלחה.
תודה רבה.
עם ההרצאה מחלום למדליה אולימפית, אני מאחלת לך הרבה חלומות, ומדליות, את יודעת, כשם קוד, לאו דווקא משהו שתעמדי על הפודיום, אבל ניצחונות קטנים, שאת אפילו מנצחת את עצמך, וזה נשמע לי שאת לגמרי לגמרי קורצת מהחומר הזה, אז הרבה ניצחונות שיהיו לך.
תודה רבה.
תודה, וסופה שניים.
גם לך, שבת שלום.
ביי ביי. ועכשיו איתנו גאיה ונוצ'י, שהיא סמנכלית שיווק ושירות של מלון בייביליס. היי גאיה.
היי מיטל, איזה כיף.
מה שלומך?
אני מעולה, באמת מעולה.
איזה כיף לך, שאת במקום כן. כזה עם תינוקות. אני אומרת, אין דבר מרגיע יותר, דעת, אני משלבים, אני יושבת סתם, בבית קפה או בטיסה.
לגמרי.
אני ישר, אני אומרת, אתם רוצים לשבת בנחת? אני אחזיק, אני אחזיק את התינוק, אני אחזיק את התינוק, אני אתייל, שבו, תשתו בנחת.
לגמרי.
אז אנחנו מדברים בעצם על מלון בוטיק ליולדות, שהוא צמוד לבית חולים ליס, יחילוב.
נכון. נכון, שאלה אנחנו ראשונה... מודם גם לבית חולים ליס לילדות, אבל אנחנו מקבלות בעצם ילדות מכל בתי החולים בארץ.
זה מה שרציתי לשאול, זאת אומרת אני יכולה ללדת, אני כבר פחות, אבל אפשר ללדת בכל בית חולים, וברגע שאנחנו הכל בסדר, אפשר לעבור למלון?
נכון, אנחנו ממש מקבלות ילדות על בסיס יומי, שמגיעות לנו מכל מיני בתי חולים, שזה לאו דווקא איכילוב.
כן.
ואיכילוב בעצם המעבר הוא דקת הליכה מהמחלקות למלון.
נכון.
אבל מגיעות לנו באמת מכל בתי החולים בארץ, יש לנו שירות אל בייבוי מהחניון, ואז זה באמת גם קל ונוח, ובמקום להגיע הביתה, אז מגיעים לנו למלון לעוד כמה ימים של מנוחה מלאה. ולא משנה מאיזה בית חולים.
עד כמה זה חשוב? לי יש 3 בנות, הבת הראשונה שלי לא היה, לא היה את האופציה הזאת בכלל, ועם שירה, זאת אומרת, עם מאיה לא היה, עם שירה, אני כבר לא זוכרת, אבל אני זוכרת עם גילי, ביתי השלישית שהיה, וזה היה ממש קריטי. הייתי בניתוח קיסרי, והיו לי תפרים, ולבוא הביתה זה אומר לחזור הביתה לעבודות, שתי בנות, אז זה היה פשוט, את יודעת, פעם היו אומרים בית הבראה, זה היה בית הבראה, הרגשתי שאני מבריאה. לא שלידה זה מחלה, אבל אני הייתי מותשת.
כן, אז את ממש באמת צודקת. ברגע שמגיעים הביתה יש כזה אוטומט שמתחילים כבר לעשות דברים, והמלון זה בעצם הזדמנות כמעט חד פעמית, ואת לודים בהתאם לכמות של הלידות, זה לא משהו שאפשר לחזור אליו, זאת הזדמנות שממש קל לפספס, אז אנחנו ממש ממליצות להגיע לכאן בעצם למלון, לקבל את כל הפינוק ואת כל הכניסה הרכה הזאת לעולם ההורות, המעטפת הרפואית, בעצם לייצר איזושהי תחושה של ביטחון. במלון שלנו זה באמת מלון בוטיק, אז יש רק 22 חדרים, כך שהשירות הוא באמת סופר אינטימי.
בכל חדר יש מקלחת ושירותים צמודים?
ברור, כל חדר הוא באמת מיכל ברמה הגבוהה ביותר, יש לנו ממש חדר שהוא מובזר בכל טוב, עם מיטה מתכווננת ונספרסו ומיקרו ומקרר,
וקורסת הנקה.
וכל הדברים, בטח, כל הדברים
שבאמת
דרושים. כן, יש לנו מעטפת רפואית מלאה, חשבי שזה בעצם בית מלון ברמה של 5 כוכבים, עם מעטפת רפואית מלאה פלוס, תינוקיה שהיא 24/7, עם צוות אחיות מוסמכות שנמצאות באמת לכל שאלה הכי קטנה והכי גדולה. יש לנו גם רופא ילודים ורופא נשים, שזמין בעצם ליולדות לכל שאלה שהיא, ויועצת הנקה שהיא IBCLC, שבעצם מגיעה לחדר. יש בעצם ייעוץ שהוא פרטני, שמגיעים לחדר באינטימיות המושלמת, עם כל הכרית הנקה, משאבת הנקה, קורסת הנקה שמחכה להם בחדר, ועוזרת להם בעצם לצלוח את הימים הראשונים שהם מאוד משמעותיים עבור הילדת גם בתחום הנקה.
אם בן או בת הזוג רוצים להישאר,
שאלה מעולה. כן, ברור. המלון שלנו בעצם מותאם לליווי של מלווה או מלווה. אנחנו בעצם מקבלות גם את הילדות וגם את המלווים או המלוות שלהן. החדר הוא מותאם מבחינת מיטה זוגית. כל הארוחות שיש לנו במלון הן כוללות גם את היולדת וגם את המלווה או את המלווה. וגם כל הפסיליטיז מסביב. יש לנו גם את התינוקיה, יש לנו גם מפגשי סאונד דילינג בעצם במלון, טיפול רפלקסולוגיה, יש לנו מעטפת שהיא מעטפת הוליסטית.
הן בטח לא רוצות לעזוב.
וואו, מאוד. היינו גם ילדות שנשארו איתנו חודש, אבל כן, יש לנו גם מעטפת שהיא לפני ואחרי הלידה, שהיא בעצם תורמת ליולדת,
את יודעת,
מלווה או מלווה.
אני זוכרת עם מאיה שהתינוק, שהיא לא יכולה להישאר איתי בחדר. זאת אומרת, רוב הזמן היא הייתה איתי, אבל באיזשהו שלב הייתי צריכה להביא אותה לתינוקייה. והיו כאלה שאומרות, אם היא מתעוררת, תעירו אותי, אני רוצה להעניק, אם לא, תיתנו בקבוק. איך שמה, אם מישהי למשל אומרת, תקשיבו, אני יודעת שאיך שאני מגיעה הביתה, אני לא ישנה. כל עוד אני במלון, אני אשמח תערוכת לילה שמישהו ייתן, ואני ישן לילה רצוף.
אז זו באמת נקודה ממש טובה, כי בעצם במלון יש את הבחירה ליולדת ולמלווה או מלווה. זאת אומרת, הם קובעים מה הם רוצים בנוחות המרבית שלהם. אפשר בעצם להשאיר את הילוד להשגחה בתינוקייה לילה מלא, ואפשר גם לא. אפשר גם לשים ואז להתחרט. כל הבחירה נמצאת בעצם בידיים של היולדת והמלווה או המלווה שלה, כך שבאמת זה מאפשר איזושהי תחושה של ביטחון וגם שליטה. שאפשר בעצם להחליט בכל רגע נתון מה אני רוצה לעשות.
ואיך זה בעצם...
בעצם התינוקיה על נוחות שלהם.
ואיך זה בעצם עובד? זה משהו שסוגרים אותו מראש? כי יודעת, אנשים לא יודעים אם זה לא ניתוח קיסרי מוזמן. אז יש תאריך משוער, אבל אצלי התאריך משוער היה רק בגדר המלצה, אחת נולדה לפני, אחת אחרי, ממש אף אחד לא נולדה בדודי שלה.
נכון, אז בעצם איך משרינים זה שאלת השאלות? זו שאלה בעצם נורא פשוטה. בסך הכל אנחנו משריינות, ממליצות לשריין כ3 חודשים מראש, שוב כי זה מלון בוטיק, ובעצם משריינת לתאריך הלידה המשוער שלה. בידיעה שהוא עלול להשתנות, ורוב המקרים באמת כמו שאת אומרת, הוא משתנה. אז אנחנו בעצם משריינות לתאריך הלידה המשוער, בידיעה שבפועל הוא משתנה, ומבטיחות בוודאות חדר לא משנה מתי היולדת יולדת. זאת אומרת, בעת תשלום המקדמה, החדר מובטח.
הבנתי.
בפועל מה שצריך לעשות, זה בעצם מתקשר איתנו, או היולדת, או המלווה, או המלווה, לפעמים זה גם כיף שיש להם תחום אחריות.
כן.
מסמסים לנו, מתקשרים אלינו, מודיעים לנו שמגיעים לחדר לידה, ואנחנו בעצם מעבירים את ההזמנה למחרת, וככה החדר בעצם מחכה להם לאחר הלידה.
יפה. טוב, אז שרק תהיה לידה קלה, ובריאות ליולדת, לוולד, ואני באופן אישי חושבת שזה שירות נהדר, פעם, 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 באמת הקהילה הייתה מאוד תומכת, מאוד עוזרת, היולדת הגיעה הביתה, השכנים עזרו, השכנות עזרו, טיפלו בילדים, והמציאות היא היום כזאת שלפעמים זה קצת יותר קשה.
זאת הסיבה שעשינו בעצם מעטפת מקצועית לפני ואחרי הלידה, בדיוק מהסיבה שאין את הקהילה.
נכון.
אנחנו ממש מייצרים קהילה, מפגשים לאימהות אחרי הלידה.
וזה מאוד קריטי. אנחנו מאוד הורמונליות אחרי עייפות, ואנחנו גיבורות לפני, והרבה פעמים אני אומרת, מה לי? הכל יהיה קל, ואני אניג בקלות, וזה.
לפעמים אפילו משפט קטן עם יולדת נוספת מרגיע קצת את הרוח, לדעת שאת לא לבד, זה ממש חזק אצלנו במלון עם הילדות, נכון.
יפה. אז תודה, תודה ששיתפת אותנו, שסיפרת לנו,
ומי
שלא ידע, אני שמחה שידע. אני יכולה להגיד במאמר מוסגר שזה גם אחלה מתנה. אם מישהו רוצה לתת מתנה, אז אפשר להשתתף ביום, במקום עוד איזה משהו, עוד איזה צעצוע מיותר, תאמינו לי, היולדת, בן או בת הזוג, יברכו אתכם. אז תודה לך, תודה, תודה גאיה.
תודה מיכל.
ביי ביי, סופה שניים.
סופה שניים.
אז זהו, עוד תוכנית של חיים טוב יותר הגיעה לסיומה, אבל סוף השבוע רק בתחילתו. וזה סוף שבוע שאני מאוד מאוד מזכירה לכם שוב ושוב ושוב לנוח. לנוח, רק השבוע הייתה לי שיחה עם הבת שלי, שהיא לומדת בלימודים מאוד מאוד אינטנסיביים, והיא סיפרה לי שהיא בלחץ, והיא זה, ושהיא מפחדת, ואמרתי לה בדיוק את זה, זה בסדר, אם את תנוחי, זה לא שאת מתבטלת, או שאת לא לומדת, כמו שכתוב לך, שיעורים מסוימים שבהם את לומדת, זמן מסוים שתכנן ללמוד למבחן, או לעשות איזושהי עבודה, צריך לנעוץ ביומן גם את זמן המנוחה, וכן לא לעשות בו כלום, כי אם לא עושים, אבל הראש לא מפסיק לבקר אותנו, ולהיות במקום של רגשות אשם, לא הגענו אל התועלת. אז זה מה שאני מאחלת לכם, וזה נושא שהוזכר פה כל כך הרבה, גם בהקשר של המערכת החיסונית, שאני מוצאת לנכון להזכיר אותו שוב. אני רוצה לענות על שאלה נוספת, והשאלה היא של יובל. יובל בת 32, היי מיכל, שבת שלום, אשמח לדעת מה מבחינתך יכול לעבוד תחליף לשתיית קפה בבוקר. אני מנסה להכניס לגוף שלי חומרים שיעשו לו טוב. יובל, הדבר הראשון שבא לי להגיד לך זה צ'אי. אני גיליתי בהודו, סיפרתי לכם שחזרתי מהודו את המסע לצ'אי, וזה מאוד טעים. אני חושבת שיש בו מידה מסוימת של קופאין, כי מהסיבה שבעלי התה יש מידה מסוימת של קופאין, אבל זה מאוד מאוד טעים. אני עושה אותו עם ג'ינג'ר וציפורן והל, קוטשת אותו טוב טוב, עם עלי ומחטש, קינמון. לזה אפשר להוסיף איזה מה שאתם רוצים, קצת מים, או חלב עם מים, או שיבולת שועל, שקדים, כל דבר אחר, להביא לרתיחה, זה נהדר. בהנחה שאת שותה קפה אחד, אז קפה אחד בבוקר זה לא כזה נורא, אבל אני יודעת על אנשים ששותים המון כוסות קפה, וזה בעייתי. אז הזכרנו גם בתחילת התוכנית, אם אנחנו רוצים לעשות טוב לבריאות שלנו, להתחיל את היום עם מים. אני שותה באופן אישי מים, שתי כוסות מים, לפעמים אפילו שלוש, אבל כן אני שותה אספרסו קטן לפני שאני יוצאת לריצה שלי, וזה יהיה כנראה הקפה היחיד, אולי עוד אחד. אז אם תשתי קפה, זה לא מה שיעשה אותך לא בריאה. רוצה תחליף לקפה, אפשר לשתות גם איזושהי חליטה תה או מסאלה צ'אי. וזהו, אני מקווה שעזרתי לך. יש לנו זמן לעוד שאלה? יש לנו זמן לעוד שאלה. והשאלה היא של לני, לני בת 27, היי מיכל ושבת שלום, עברתי לפני 3 שנים פרידה, ואני מרגישה שזה עדיין מונע ממני זוגיות. מה הדבר שאת ממליצה לי לעשות כדי לעשות את הצעד הראשון ולצאת לחיים חדשים? לני, מה זה אני מציעה לך לצאת? זה לא לחיים חדשים, אני מציעה לך להמשיך את החיים. אין כאן משהו שנעצר. הייתה זוגיות, הייתה פרידה, מותר לכאוב אותה 3 שנים, נראה לי מספיק בהחלט, ולהאמין שאת ראויה, ולהאמין שיש שם את בן או בת הזוג הראויים לך, לדאג עם עצמך מה את רוצה, ולטפח את הרומן הכי חשוב שלך עם עצמך, שאת היא אהבת חייך. פעם שמעתי מישהי שאמרה, כשאת אוהבת את בן הזוג מאוד מאוד מאוד, גם הוא אוהב אותו. הוא בעצם אוהב את מי שאת אוהבת. אבל כשאת אוהבת את עצמך, לא ממקום נרקסיסטי, הוא מתאהב בך. אז אני חושבת שאת זה אנחנו ככה ממעטים לעשות, והמון המון ביקורת. לא, אז רומן עם עצמך, לדעת, בוודאות שאת ראויה, הזוגיות שהייתה לך כבודה במקומה מונח, אבל להתקדם, היא לא מעידה על מי שאת, היא לא מעידה על הזוגיות הבאה, היא לא מעידה על שום דבר שיהיה בעתיד. היא לגמרי מסכמת את מה שהיה בעבר. אז קדימה. מחבקת אותך, מחזקת אותך, לא דרך חדשה, ממשיכה את הדרך, זו אותה דרך, אבל הגישה כנראה צריכה להיות חדשה. אז זהו, עוד תוכנית של חיים טוב יותר, עכשיו באמת הגיעה לסיומה, תודה לאורך והמפיק צח שמעון, לביצוע הטכני ליונתן כהן, אני הייתי מיכל צפיר, תאהבו את עצמכם, תהנו, תעצרו, תזכירו לעצמכם רגעי אושר מתוקים, וזה למשל היה רגע מתוק מבחינתי. להקליט לכם את התוכנית הזאת, להיות איתכם, אז חיבוקים ונשיקות וסוף שבוע נעים.